לפתוח בסיפור, שקשור להבנת המשנה, ואז נחזור למה שעצרנו בפעם קודמת, הרב שרירה, ולהתקדם יותר לתוך הנושא של המשנה. זה סיפור אילפא ורבי יוחנן, שנזכרתי בסיפור הזה בזכותך, הבאת אותו במאמר שלך
באביה. נזכרתי בזכותך.
כן, בזכותך. מכיר את הסיפור על אילפא ורבי יוחנן? בתענית, בדף חבית, איך אילפא ורבי יוחנן הם בישיבה, והם יוצאים על רקע של נסיבות כלכליות, לקיים לנו אפס כלי בחייביון, וכך יוצאים החוצה, ובדרך יש כותל רעוע, סיפור ידוע. מה שאני רוצה בהקשר שלנו הוא להתייחס לחלק השני, האחרון של הסיפור, שאילפא חוזר לבית המדרש, והחבר'ה ככה עוקצים אותו, ואומרים, אם היית נשאר פה, היית מולך כמו, תראה, הוא המלך, ומי אתה? ואז אילפא עולה על התורן, ואומר להם, שיבוא מישהו ויגיד לי ברייתא מדברי רבי חייא ורבי הושעיה, ואם אני לא אוכל להראות לו את המקום מהמשנה שהיה אפשר להסיק את הברייתא הזאת, אני אקפוץ מהתורן. ואז בא חכם אחד ושואל אותו, ככה סיפור בבבלי, בא חכם אחד ושואל אותו, האומר תנו שקל זה לבני, זה תוספת מה מקורו במשנה, והוא אומר לו, המקום הוא רבי מאיר, מצווה לקיים דברי אמת. בסדר, אני אסביר את זה מיד. זה סיפור מאוד דומה בירושלמי בקידושין. שם יש חכם שקוראים לו חילפה, שזה אותו אדם, כי א' וח' הם הגורניות, הח' קשה לבטא, אז הפכו אותו לאלף לאילפה, אבל השם שלו במקום הוא חילפה, חילפה. ושם יש סיפור דומה, שהוא עומד על שפת הנהר, והוא אומר, מי שישאל אותי שאלה, ואני לא יודע את התשובה, אני אטביע את עצמי בנהר. כן, כשבחינת הדימוי, הדימוי אותו דימוי. התורן של הספינה והנהר, הם מייצגים את המסחר. זבולון לחוף ימים משכון, ויחתו על צידון, שהמסחר העולמי פעם התנהל באמצעות שינוע סחורות, שהיה באמצעות דרכי תחבורה ימיים. ובעצם מה שאילפא אומר, שהוא כאילו עומד על המסחר ואומר, מי ש... ישאל אותי שאלה על תוספתא, ואני לא יודע, אתה מקום מהמשנה, אני אטביע, בעצם הוא בא להראות שאפשר גם מחוץ לבית המדרש ללמוד. וכאן אני רוצה קצת להבין יותר את הדימוי הזה. כן? למה בעצם להיות בית המדרש כל הזמן? ולמה הסיפור מביא אותנו דווקא לברייתות? ותוספתא, מה זה האמירה הזאת של המשנה? אני חושב שהדברים מאוד יסודיים לחיים שלנו, וגם מאוד פשוטים. בזמן חז"ל, שהתורה שבעל פה על פה, תגידו, אני חוזר לשאלה שכל כך לחצתם עליה פעם קודמת. כתוב או לא כתוב? כן, אני כבר אמרתי לכם שסוף דעתו של זוסמן שלא היה כתוב. תבינו, בתורה שבעל פה, שהיא לא כתובה, אתה חייב להיות כל הזמן בבית המדרש. כי שם הדברים נמסרים ונאמרים. אי אפשר ללמוד לבד בבית. אתה חייב להיות... סליחה?
אבא לבן.
אז האבא צריך לדעת אולי את כל מה שנאמר, אבל כשחזל למשל מתארים, בוא ניקח תיאורים פשוט בספרות חזל. רבן גמליאל, הסיפור בגמרא בברכות, שהוא מסולק מכהונתו כנשיא, ובאותו היום אומרת הגמרא, אף על פי כן לא נמנע שעה אחת מבית המדרש, כן? כי אי אפשר לבית מדרש בלא חידוש. למה הוא לא יכול קצת לצאת החוצה, מה הוא לא נעלב, מה... כי צריך להבין, בזמן שתורה שבעל פה על פה, אם אתה בפנים, אתה יודע מה נאמר. ואם אתה בחוץ, אתה כביכול מפסיד חומר. עכשיו, אתה לא יכול להשלים אותו על ידי ה-MP3, ולא יכול להשלים אותו על ידי זה שתקרא אחרי זה את המאמר. כן? או שאתה בפנים, או שאתה מפסיד. והתיאור, בוא נלך לגמרא אחרת, של רבי אליעזר בן אורקבן, של רבן יוחנן בן זכאי. רבי אליעזר, סליחה, בגמרא בסוכה, בדף כף ח'. שם הוא מתואר, כפתת, שם הוא מתואר כמי שמעולם לא קדמו אדם בבית המדרש. כמי שמעולם לא יצא בבית המדרש שיצא אדם לפניו, הוא תמיד אחרון. שהוא הולך יחד עם הדמות שלא אמר דבר שלושה מרבותיו, כי רק ככה אתה יכול להיות כלי קיבור לכל התורות. אתה צריך להיות בפנים לשמוע. מה שבעצם הם באים והם אומרים לו, או מה שהוא אומר הוא, הברייתות, את מה הן מייצגות, הברייתות? את התורה שבעל פה, שלא ערוך, לא אסוף, הוא מייצג כאילו את השלב הקדום של התורה שבעל פה. אילפא יצא החוצה. מה שאילפא בעצם בא ואומר, ולכן אם זה להקשר שלנו, חושב שיש פה קריאת כיוון גדולה, גם למה כדאי לעשות בישיבה בשנים שנמצאים. מה שאילפה הוא בא ואומר הוא שהמשנה כקנון, ברגע שערכו אותה, מה שחכבים עשו, עשו זה, הם לא רק יצרו חיבור ארוך ומסודר של תורה שבעל פה, אלא הוא חיבור שיש לו את התכונה שהוא יכול להכיל את הכל. זה דומה לתיאורים שקיימים בספרות גאונים של עשרת הדיברות, שמכילים את כל תרי"ג מצוות. כן, עשרת הדיברות נתפסים כסוג של חוקה, שמהעקרונות של החוקה הזאת נגזרות שאר המצוות, שהם היישום המעשי של הרעיונות של ה... סליחה? פילון כבר אומר את זה, מצוין, תודה שאתה מרחיב את הידיעות שלי. אתה צודק, אתה צודק, כן. מה זה פילון, רס"ג למשל, הוא כתב פיוט לעשרת הדיברות, שעליו הוא מחלק את המצוות לעשר, וכולל תחת כל דיבר, ייצוג גדול של מצוות, זה אולי מתחיל לא בפילון, אבל סיפרתי פה פעם, זה מתחיל כבר בתורה אולי. כן, הרעיון שמדרש עשרת הדיברות, שהיום מדברים עליו, דיברנו על זה בעולם המדרש. מדרש עשרת הדיברות אומר שהדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי חמרץ מצרים מבית עבדים, כולל בתוכו את כל המצוות שמסתיימות בסיומת, אנוכי השם אלוקיכם, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי חמרץ מצרים, כי הן נגזרות של הרעיון הזה. כן, והזכרתי אז את הרעיונות של אלכסנדר רופא, שהמצוות שמסתיימות ברעיך, הן מדרש של לא תחמוד, לא תחמוד בית רעיך, כלומר, יש להלכות
שהרמב"ן מסביר את פרשת משפטים,
הם הרחבה של עשרת הדיברות, נכון? עכשיו באופן דומה זה האופן שבו אילפא מתאר את המשנה, כי המשנה כחיבור קנוני הוא בעצם מכיל בתוכו יותר ממה שיש בו. אבל זה כאילו המשנה מתוארת, אל תראו את זה בהמשך גם כשיקרא את רב שרירגון, אפשר גם לדבר על המשנה כמו איזה חיבור שכתב ברוח הקודש, כאילו חיבור שהוא כמו תורה שבכתב, הוא כאילו יודע יותר ממה שיש בו, שתיאור כזה ראינו על תורה שבכתב. כאילו התורה שבכתב, כבר הבאנו פה את הסיפור על רבי עקיבא ומשה רבינו עם התגים שבאותיות, התורה שבעל פה מכילה יותר ממה שמבט ראשון יש בה, מכילה הכל, כל התורה שבעל פה כתובה בה. עכשיו באופן דומה הסיפור על חילפה אילפה אומר דבר דומה למשנה, כלומר המשנה נתפס לא רק, היו הרבה מסורות, טוב שמו אותם באיזה חיבור וסגרו אותו ועכשיו אתה יכול ללמוד אותו, ובמובן הזה המשנה הוא חיבור שמכיל בתוכו את כל מה שנאמר בתורה שבעל פה, ולכן עכשיו אנחנו מגיעים ליכולת לצאת מבית המדרש, כי אם אני לוקח איתי את המשנה אני יכול להמשיך וללמוד גם כשאני בחוץ. בעצם מה שאילפה בא ואומר הוא בצד כל מה שנאמר בברייתות, כל מה שנאמר בבית המדרש שלא שמעתי אותו, אני יכול עדיין לדעת אותו כי אני לומד משניות כמו שצריך. וכאן תדעו שבסיפור הזה על אילפה יש יסוד שמי שפיתח אותו לרמה גבוהה היו הבריסקאים, שאצלם המקור לידע לאו דווקא היה המפגש איתו בעבר. בשיטות ידע הידע לרוב נרכש, כי אני פשוט פעם אחת קניתי אותו. כן, אני למדתי, 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 עכשיו שואלים אותי שאלה, אני יודע את התשובה, כי זה כבר, את הידע הזה כבר פגשתי קודם. וכנגד זה, יש גם, והבריסקאים העלו את זה כמור לבדרגה גבוהה, יש גם שיטות של הבנה, שההבנה מהווה מקור לידע. אני יודע לא מה שבפועל נאמר, אלא אני יודע, לפי הבנתי את העקרונות, אני יודע מה נכון שיאמר. כן, וזה, יש כמה סיפורים על רב חיים שבטים את זה, כבר שמעת אותם ממני, נכון? נחזור עליהם, עושה חזור, כן? כמו למשל הסיפור על רב חיים שישב בוולוז'ין, הרב מאיר בר אילן מביא את זה מוולוז'ין עד ירושלים, כמה תלמידים, תוך כדי שיחה בלימוד אחד מהתלמידים סתר את דברי רב חיים איזה תוספות, ורב חיים בלי שום איסוס אמר אין כזה תוספות. הלכו לארון, הוא רץ להביא את הגמרא עם התוספות שהוא טען שהוא נגד דברי רב חיים, ואכן התברר שאין כזה תוספות. ואז רב חיים העיר לפי דברי הרב בר אילן תיארה הבאה, חיים אמר, אל תחשבו שאני כזה בקי בשעס, אני יודע לא רק מה שכתוב בה, אלא גם יודע מה לא כתוב בה, כן? כי זה בקיאות הרבה יותר גדולה. מה כתוב בה אומר? למצוא את המקום. מה לא כתוב בה אומר? לעבור על הכל ולוודא שלא פספסתי. אומר, איך? זה רמת בקיאות, לא, כשאול ירמן היה לו את זה. המחשב יש לו את זה. כן, פרויקט השוט יש לו את זה. בתנאי שאתה יודע איך לחפש. בסדר, אתה תמיד תחשוד בעצמך שאתה לא יודע לחפש. אבל כן, המחשב יודע, לכן המחשב הוא כלי ראשון במעלה להבנה. הרב חיים אמר את הדבר הבא, פשוט ידעתי שמה שאותו אחד אומר לא יכול להיות שתוספות יגידו את זה. וסיפור דומה אני קראתי, סיפור קצת מביא בבת ראשון על השאלה של המידות שבו, מביא את זה הרב קמנצקי בספרו Making of a Godosh. במהדורה הראשונה המוחרמת. יש את זה לאמא שלי. אתה יודע איך יש לה את זה? אח שלי החרדי קנה את הספר, ואחרי ששמו אותו בחרם, אז הוא אמר לאמא שלי, אני לא רוצה את הספר בבית, הוא צריך לקחי אותו, אז היא לקחה אותו. אז בזכות אחי החרדי, בזכות הרב שמואל, אין לי תחלת, בזכות אחי החרדי יש לי את קראתי את הספר Making of a Godot, כי הוא ויתר עליו. Making of a Godot זה ספר שבא להגיד את כל האמת הגדולה ליטה. והוא שם בחרם, אתה יודע, על ידי הרב אלישיב, כנראה ככל הנראה, כי נכדי הרב אהרון קוטלר, מאוד לא אהבו כמה סיפורים שם בספר, בעיקר הסיפור שמתאר שאהרון קוטלר בצעירותו התעניין בספרות רוסית. הוא רוצה לדעת, קורפושקין, טולסטוי, והם לא אהבו שככה מספרים על הסבא שלהם, ולכן הם שכנעו אותו, שהספר הוא טרף. שהדבר המדהים הוא שהרב קמנצקי כחרדי, הוא הצדיק את החרם, למרות שהוא כתב את הספר, ואז הוא הוציא לעוד ספר שנקרא The Making of a Band. הוא כאילו תיאר איך יוצרים חרם. כן, אז אני קראתי את המהדורה הראשונה. במהדורה הראשונה יש הרבה מאוד סיפורים על רב חיים. ואחד מהסיפורים שהוא מביא זה שב-1895, כשהוא נמקם אתכם כרונולוגית, רב חיים, ישיבת וולוז'ין נסגרת ב-1892, ואז רב חיים מתמנה באותה שנה לרב של בריסק. ורב חיים מגיע למינסק, הוא הולך לבקר אחד מהרבונים הגדולים במינסק, והוא מתלווה אליו איזשהו יהודי. אותו יהודי סיפר את הסיפור. רב חיים אומר ליהודי הזה, אתה יכול להתלוות לביקור בתנאי שאתה לא מתערב בשיחה, אתה לא אומר כלום, אתה לא שואל אף שאלה, אתה פשוט מקשיב. הוא מקבל עליו את התנאים, מגיעים לבית של הרב הזה, והשיחה מיד נפתחת, איך שני רבונים נפגשים, שואל מלא אחד, מתחילים לדבר בלימוד. אז אותו רב פותח את הפה להגיד איזה משפט, רק אומר חצי מילה על מה שהוא רוצה לדבר, רב חיים חותך אותו, ורב חיים אומר לו, אתה בטח רוצה להגיד כך וכך. אומר לו, אתה רב, נכון? ואז רב חיים מפתח את הפה להגיד עוד משהו, רב חיים חותך ואומר, ואז אתה תגיד כך וכך. כך 10 דקות, רב חיים והרב הזה מדברים, שכל הזמן הרב הזה מנסה להגיד מילה, ורב חיים חותך אותו, ואומר לו מה הוא תכנן להגיד. טוב, השיחה נגמרה, שלום, היה נעים להכיר, גוד ביי, במדרגות, בחדר המדרגות, ואותו יהודי כבר לא התאפק, אומר לו, כאילו, למה ביישת אותו כך? כאילו, מה זה? אז רב חיים אמר לו, אני אגיד לך. אותו רב התנגד למינוי שלי כלרב של בריסק בטענה שאני לא מספיק בקי בשולחן ערוך ופוסקים. ומה אמרו על רב חיים? הוא למדן גדול, הוא יודע להגיד מושגים, חקירות, אבל מה לא עובד לפסיקה, מה לא עובד לשולחן ערוך? אז רב חיים אמר, יותר הוא לא יגיד את זה. בעצם מה שרב חיים כאילו ניסה לבטא, אתה יכול להיות בקי עצום כי אתה עברת על החומר, ואתה יכול להיות בקי עצום כי אתה מבין את החומר, אתה כאילו יודע מה צריך להיות בו. עכשיו, כך מספרים, רב חיים בצעירותו, גם הרב קמנצקי מביא את זה. מה היה התחביב שלו? היו מביאים לו ספר של זאחון, הנה, בעל שם טוב לתורה, היה קורא סימן אחד, לומד את הראש, ואז הוא אומר, תראו לי את השמות של הסימנים האחרים, אני אגיד לכם מה כתוב בספר. רב חיים, זה היה הספורט שלו. מה זה בעצם ביטא? שעל ידי רכישת הבנה, אחרי זה שאני מבין את מה שהאדם הזה אומר, אני יכול לדעת, לרכוש ידיעה בתורות שלו, בלי בפועל לשמוע אותה. שזה הולך לשני הכיוונים. זה אומר שאני יכול לדעת מה הוא לא יגיד, ואני יכול לדעת גם מה הוא יגיד. כן, שזה, הייתי אומר, בחזרה לסיפור של אילפה, אילפה ככה מתאר את המשנה. מי שיודע ללמוד משניות כמו שצריך, הוא יכול לדעת את מה שכל התנאים האחרים אמרו, כולל אלה שלא כתובים במשנה. כי יש למשנה את הכוח, מן הטאגין של האותיות, להכיל את הכל. שכמובן, שזה לא אומר שכולנו צריכים לרוץ לאידיאל של ההבנה. צריך לעורר אותו, אין לי ספק. אבל תדעו, כדי להגיע להבנה, צריך קודם כל לרכוש גם הרבה ידע, וגם להיות עם תפיסה מאוד מיוחדת ואנליטית, ולרב חיים היה את זה. לא כל אחד יכול לרוץ לזה. אני גם חייב להגיד שההבנה לא יכולה להגיד לכל ידע, שתדעו את זה. כלומר, ידע מסוים יכולה להגיע. יש ידע שאין דרך אחרת להגיע אליו חוץ מאשר לפגוש אותו, ויותר מזה גם הייתי אומר שלידע יש כוח עצום להסביר ידע. ידע הוא לא רק, זה לא בקיאות מול אימון, זה טעות. כי ידע גם הרבה פעמים מסביר ידע אחר. והאידיאל הזה למשל ייצג אותו הנציב מוולוז'ין בתורות שלו. אז אני סוגר סוגריים רק הסיפור הזה, כאילו התחלנו לעסוק במשנה, כאילו ההדרכה של אילפה אומרת, אם את בישיבה מה תדאג לרכוש? הבנה כזאת שתוכל להמשיך לדעת את כל מה שהרב ראים אומר בשיעור כללי, גם כשתהיה בבית. כל כך אתה תבין את הראש של הרב ראב, כל כך תבין את התורות שלו, שכשאתה תלמד נושא, אתה כבר תדע מה הוא אומר. מה שאני מאחל לכם, הוא שלא תנחשו מה הרב ראב אומר, אלא תגידו מה שלדעתכם נכון להגיד. כן? זה האיחול הכי גדול. אבל מה שמתואר כאן, זה הסיבה שהבאתי אותו, שעריכת המשנה בסיפור של אילפה מתוארת כמעין יצירת, מעין תנ"ך עם טאגן. כלומר, הקנון, זה שאתה אוסף חיבור, זה לא רק שמעכשיו יש ניסוח קבוע, אלא יש פה איזושהי הבאה שהחיבור הזה יודע להכיל בתוכו את כל היסודות, את כל האמירות של התורה שבעל פה, כולל ניגלה וכולל ניסטר, שגם הוא נמצא בתוך החיבור הזה. בסדר? אז אחרי הסיפור הזה, שאני אוהב לספר אותו לתלמידים שלי הרבה, יש סיפורים כאלה גם עם רבי עקיבא ורבי טרפון, דיברנו על זה, אז בואו לא נחזור על זה יותר. אני מציע שנחזור לרב שרירא ונסיים היום את הקריאה בו, וניכנס בעיקר לעובי הקורה לנושא שרב שרירא היה זה שאלה אותו, והוא כל נושא המשנה הקדומה מול המשנה המאוחרת, מול העריכות של רבי. בסדר? ראינו בפעם קודמת,
את הדף שבוע שלום?
כן, היום, היום בעזרת השם. הנה, יש לך פה, נגיע אליו תכף. בסדר גמור, אז בואו נתחיל, יש אותו במחשב, זה יכול לקחת אותי כשלי. ראינו פעם בשבוע שעבר את העמדה שרב סעדיה גאון, שהמשנה נערכה בידי אנשי כנסת הגדולה, ראינו שהניסוחים שלו לא אחידים, ראינו ניסוח אחד בפירוש לתורה שמדבר על תחילת, על סוף בית ראשון, סוף הנבואה, ראינו בספר הגלוי הוא מדבר על 40 שנה אחרי בניין בית שני, ראינו אבל שהדברים מכוונים לדבר אחד, שרב סעדיה התאמץ להביא את המשנה עוד לזמן הנבואה, בזמנם של אנשי כנסת הגדולה, וזאת במסגרת הפולמוס עם הקראים, כדי לתת למשנה גושפנקה נבואית. היא בעצם נערכה בידי אנשים שעדיין חיו בעידן הנבואה, אבל כן, היא לא יצירה אנושית, אלא יצירה אלוקית שקשורה בנבואה. הקושי, הרקע שגם עומד כאן בשורש הדברים, למה לערוך משנה? לאיזה רקע? למה לא להמשיך בשיטה הישנה של על פה? אז הרקע הוא רקע של חורבנות, שמדות. הזכרנו בשבוע שעבר שבתפיסת העולם של הגאונים זה הדבר המרכזי שמאיים על מסירה נאותה של תורה שבעל פה, התנאים שיאפשרו את זה מנוחת הנפש. וראינו שהקושי המרכזי הוא כאמור הקושי לקבל את זה, פשוט כשאתה פותח משניות נגד העיניים שלך אתה פשוט רואה תמונה אחרת לגמרי. תמונה היא חכמים בעיקר מסוף בית שני, בעיקר אחרי חורבן בית שני. וראינו שזה ככל הנראה הרקע לשאלה של איגרת רב שרירא גאון, ששאלו אותו לא על רקע של, לפי הידוע היום, רקע של קראות, שלא ידוע שהיו קראים שנושפו בעורף של יהודי קיירואן באותה עת, אלא הרקע היה דברי רס"ג, שהשואלים התקשו להזדהות איתם, התקשו לקבל אותם, ועל רקע זה הם שאלו את רס"ג, מה אתה אומר? וכאן ראינו איזו תבנית שחוזרת ביחסים שבין רס"ג ורס"ג, שמצד אחד רס"ג ממהן לקבל את התורות של רס"ג איך שהם, בגלל הקושי לקבל אותם, מעבר השני הוא לא נוטש באופן יסודי את התבניות החשיבה היסודיות של רס"ג. כן, ומה שראינו בשבוע שעבר היה שמצד אחד רב שרירא, בגלל העובדות הפשוטות שרוב הדוברים במשניות הם חכמים כאמור מדור יבנה ואילך, לכן רב שרירא לכן נתן משקל לתנאים שבאותם דורות, והוא אכן רואה את ההתחלה של איסוף ועריכת המשניות כנעשית בזמן התנאים שמופיעים במשנה, בניגוד לרב סעדיה שאמר המשנה כבר קיימת ממי אנשי כנסת הגדולה. העבר השני, הוא לא נוטש את התבנית החשיבה היסודית של רס"ג בשתי שאלות מרכזיות. הראשונה הוא הרקע, גם הוא מייחס את עריכת המשנה לחורבן, לשמדות, רק שהוא העביר את החורבן מחורבן בית ראשון לחורבן בית שני. ושנית, גם הוא לא רצה לתאר את התורה שבעל פה באופן שבו אני תיארתי לכם אותו במהלך החודשים האחרונים, כתורה דינמית, כתורה של בני אדם שותפים לקדוש ברוך הוא, כדורשי דרשות, כיוצרי הלכות, כמפרשים מחדש את התורה. לחלוטין רצה לקבל את התמונה הרס"גית שבמיטבה היא tradition, היא העברה מדור לדור, ועל כן תיאר רב שרירא גאון שלמיתו של דבר כבר מתורה שבעל פה בכל הדורות היא הייתה ידועה, דברים היו ברורים, לא נופל שום ספק, וגם המחלוקות שנפלו בתורה שבעל פה בעקבות החורבן נוצר מנגנון, מה נראה אותו? שבררו את המחלוקות באיזשהו מקום חזרו לאמת הראשונית. במובן הזה הוא לא נטש את התמונה היסודית של רס"ג, הוא רק תיקן אותה, הוא העביר אותה מבית ראשון לבית שני, ולכן הוא יצר תמונה קצת יותר מורכבת מבחינת מעורבותם של החכמים. אבל ביסודו של דבר, כל מה שראינו בדברי רב שרירה היה מאוד דומה ביסוד לתפיסה היסודית של תורה של בעל פה כמו זאת של רס"ג. החוליה שבה עצרנו בפעם שעברה, בוא ניגע בה היום, היא בעיקר נגעה לרצון שלו מצד אחד לראות ברקע לעריכת המשנה את החורבן של בית שני ואת מרד בר כוכבא, יחד עם זה שהוא מודע בעלי לכך לתפקידו המרכזי של רבי בעריכת המשנה, מה שנותן לו עוד תקופה של רבי עורך את המשנה לפי דברי רס"ג בסביבות 200-220, זה לוקח אותו כ-150 שנה מחורבן בית שני וכ-85 שנה ממרד בר כוכבא, מה שחייב אותו לבנות תורה שתיתן מענה לאותם 85 שנה. ואת זה הוא מצא באמצעות צירוף של שני פרמטרים. האחד היא הדיבור על עריכות קדומות של משניות, מה שנקרא משנה קדומה, זה מה שילווה אותנו היום במרכז הלימוד היום. כלומר, לטענתו של רב שרירה, אני רואה גם את הוכחות שלו תכף, עריכת המשנה לא התחילה ברבי, אלא תהליך העריכה התחיל קודם לכן כבר ביבנה, והדמות המרכזית שהוא מזהה איתה את העריכה היה רבי עקיבא, אבל היו עוד חכמים שערכו כל מיני קבצים, וכאן הוא סגר קצת את הפערים בין הטענה שחורבן בית שני משפיע לבין זמנו של רבי, כי הוא מקדים את התחלת התהליך של עריכת המשניות לתקופת יבנה שקרובה לחורבן. יחד עם זאת, כאן הוא פיתח תורה שהיה בעצם שלב ביניים שדמה בצורה מסוימת לשלב הקדום של התורה שבעל פה, כמו לא היה פה מהפכה מוחלטת, והוא שכשם שבשלב הקדום של תורה שבעל פה כל חכם לימד בלשונו שלו, בסדר שלו, כך גם העריכה הבו זמנית של קבצים מקבילים יצרה מציאות שבו היו מסירות שונות של תורה שבעל פה אחד בצד השני, יחד עם מעבר לשיטה חדשה שהיא שיטת העריכה. והזמן, פרק הזמן עד רבי נוצל בעיקר כדי לזכך את המחלוקות שנפלו לעולם של תורה שבעל פה, שכן, וזה ראינו גם בפעם שעברה, בעוד שהברייתא בתוספתא בעירובין, בסנהדרין, סליחה, מדברת על מי שרבו תלמידי שמאי והלל ששלושים שוקות צורכן רבו מחלוקות בישראל, שאנחנו לפחות נתינו לחשוב שהכוונה היא עדיין בתקופת בית שמאי בית הלל. אני לפחות חשבתי כשלמדתי זה איתכם שהתוספתא רומזת למעבר מארבע מחלוקות בית שמאי והלל ל-250 מחלוקות בית שמאי בית הלל. רב שרירה לוקח את זה ליבנה, תלמידי שמאי והלל זה אחרי החורבן, לכן הוא צריך להעצים נוכחות של תלמידי שמאי ביבנה, שזה רבי טרפון שנוהג כבית שמאי במשנה בברכות, זה רבי אליעזר ונורקנוס שהוא שמותי, והוא אומר שהמחלוקות שנוצרו היה צורך ללבן אותם, היה צורך לזכך אותם כדי לחזור למצב הקדום של תורה שבעל פה שלא היו ספקות. וכאן נכנסת בעיקר דמותו של רבי כדמות שחיה בזמן של שלום, כדמות שיש לה עוד פעם נתונים שמאפשרים חזרה לנתונים הבסיסיים של טרום החורבן של בית שני, מה שנתן לרבי את היכולת ליצור משנה שהיא תהיה בעצם בדמות תורת הראשונים. סיכומו של דבר, המשנה מחזירה עטרה ליושנה, ובמובן הזה רש"ג לא מאוד דומה, לא מאוד שונה מרס"ג. כל הדברים האלה שאני אומר לכם מתוארים, בואו לא נקרא את הכל, אבל הם מתוארים באיגרת רב שרירא, אנחנו קראנו בפעם שעברה עד עמוד 18, פעמים פה בקצרה אני אקרא חלקים. ועד סוף יומיהו דרבנן לקה דכתב מידם כל עיקר. כאן רק היות ודיברנו פעם שעברה, זה הסעיר אתכם האם המשנה נכתבה, אני קורא מהנוסח הצרפתי, ובנוסח הספרדי תראו את ההבדל בנוסח. ולא אב אחד מן הראשונים דכתב מידם עד סוף יומי דרבנו הקדוש. בנוסח הספרדי עולה בבירור שתורה שבעל פה נכתבה בימי רבנו הקדוש, שהמשנה נכתבה. לעומת זאת, אני חוזר לנוסח הצרפתי, תשמעו את הבדל הנוסח. ועד סוף יומי עוד רבנן, לקה דקתם מידון כל עיקר. אנחנו לא יודעים מה זה סוף יומי עוד רבנן. אבל זה לא רבי. כלומר, מתי לדעתו התורה שבעל פה מתחילה להיכתב, אני לא יודע, אבל הוא מתאר מציאות על פה, וכאן הוא מתאר לא רק שהמסירה היא על פה, אלא גם אין טקסט. כלומר, הבחנו הבחנה מאוד מאוד הכרחית בפעם שעברה, בין עריכת טקסט לבין הדרך שבו אתה מוסר אותו. אני יכול לערוך טקסט ולשנן אותו על פה ולנסור אותו על פה, אני יכול לערוך טקסט ולכתוב אותו ולנסור אותו באמצעות כתב. מה שרב שרירה כאן אומר, שעד בתורה שבעל פה היסודית לא היה לא טקסט וגם לא כתיבה, ועד סוף יומי עוד הרבנן לקה דכתב מדם כל עיקר ולא נע מפה אחד ולשון אחד הווה גרסי רבנן, אלא טעמי דאב הידיע להון וכולון דעת רוויחת בהון, מהי דעית דברי הכל, מהי דעית פלוקטה, ומהי דעית ליחיד, ומהי דעית לרבים, ולא היו דברים מתוקנים משנה ידועה שהכל שונים אותה פה אחד, אלא אותן הטעמים אף על פי שחכמים שווים בהם, כל אחד משנה לתלמידה באיזה דרך שירצה ואיזה חיבור שירצה. יש שיוחס דרך קצרה, דברים משנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי, ידתנו כללות וידי פרטין, רב חין לפשטי, דומי הדומי, וכו' וכו' וכו'. כן, אני ברשותכם קצת מדלג, תוכלו בכוחות עצמכם לקרוא את הכל, ואז הוא מגיע לרבי, ואומר כך, וכיוון דחז הרבי דיקה שינוי כולי אי בתניוי דרבנה, הרבי ראה את הקבצים הקדומים, והוא ראה שיש פערים ביניהם, רבי אומר כך, ואף אגב את המאון לחד המיטה סלקין, הרי כל הטענה שרשג היא טענה גאונית, שאין באמת מחלוקות עמוקות בתורה שבעל פה, אבל חרה לרבי חוסר הטקסט הקנוני הבסיסי האחיד, אז הוא אומר כך, חש דלנפיק ואתי פסי דמינה דמילטה, הועיל וחזה דקמים את ליבה וכמסתתמין מעיינות חוכמה. חוזרים עוד פעם לטענה שהרקע לעריכת המשנה כרוך בסתימת מעיינות החוכמה. דאמרינן, וכאן הוא מביא את הגמרא הידועה, אי כמאי מלאכי ענן בני נש, כן, אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואי כמאי בר נש, נש, אתם יודעים מה זה בר נש, גדעון? זה בר אי נש, שמה קרה לאלף? א' נשלה, וכך פרנש הופך להיות ככה איזה מרגל ככה עם משקפי שמש וככה נראה כמו איזה שודד בנקים, כן? אבל זה פשוט בן אדם, פרנש, זה הכל, כן? ויקמי פרנש, ענן, חמרי וחייכין, דאמר רבי יוחנן, ליבם של ראשונים כפתחו של עולם, החולים כפתחו של אחל. וכאן תראו איך הוא מתאר את רבי, כבר עמדנו על זה, כאילו החורבן גורם לצורך לאסוף, אבל בזמן החורבן איך אפשר לאסוף? ולכן מה צריך לייצר על רבי? שבזמנו אין חורבן, רבי הוא מעין השלום, כן? איש של שלום, וכך הוא מתאר אותו. והחסנוי לרבי בעדי תורתו מבשמאיה גדולה דאב הקייפי נקול דארי כול ישנה, כי יהוד אמרי למה רב הברי דרבי אבא ויתם הרבי הלל ברי דרבי, ממות משה עד רבי לא מצינו תורה גדולה במקום אחד. מה רבי מתואר כבן דבותו של משה רבנו, ושקטו רבנן ביום מן כל שמד בשביל רחמות עד אנטונינוס לדילי. למה צריך את השקט הזה כדי לאפשר את העריכה? ועסקים לתירוץ הילחתה דגרסינו על רבנים כולון פה אחד ולה גריס כל אחד ואחד לשנה לנפשי. זה משמעות עריכת המשנה, שיהיה מעכשיו טקסט אחיד לכולם. משום, וכאן הוא חוזר על כל התורות שראינו, אנך ראשונים לקמי חורבן הבית, למה הם לא היו צריכים טקסט קנוני אחד? לא הצטריכו לאכן, למה הועיל ותורת פי, ולא התאמרים לו טעמי הדברים ידועים, גם תורה דכתיב על הטעמי דלקיטין, להון בלבהון, וכל אחד ואחד מגמר לא לתלמידי, כאדם שמספר לחברו באיזה לשון שירצה. כלומר, השיטה עבדה, אבל אחרי החורבנות השיטה הפסיקה לעבוד, וכאן אני מדלג עוד קצת, לעמוד 23, יש לך את זה פתוח? דילגתי לעמוד 23, וכאן מגיעים לטענה המיוחסת לרב שרירה, שהיא טענת קיום המשניות הקדומות, כלומר העריכות הקדומות. וביום רבי הסתיה מלטאון דמילי דמתניטין כמפי הגבורה אמרין וכאות ומופת דמיין, ולאבי ליבה חיברונין רבי. כלומר רבי לא עשה יש מאין חיבור של משניות, אלא מילי דה וגרסין להנח קצת ראשונין דקמי, הוא השתמש בקבצים קדומים יותר. הוא מנהלה, עכשיו תראו את ההוכחות שלו, מדתנן מעשה ובדק בן זכאי בוקצי תאינים, זה משנה בסנדרין בפרק חמישי, כן? במה עוסקת המשנה הזאת? בבן זכאי שמתארים את הבדיקות. מה מטרת הבדיקות, אתה זוכר? אתה רוצה שאני אסביר את זה בקצרה? זה שואלים את העדים כל מיני שאלות על פרטים של המעשה, כשהאמת היא שהפרטים האלה לא נצטרך לדעת אותם כדי לדון. שהרי איני יודע בבדיקות מה הדין, כשר. אז למה לשאול אותם? אז התשובה היא מאוד פשוטה, למה לשאול אותם? כי הכחשה בבדיקות פוסלת. אז למה בכוונה לשאול? אז לדעתי התשובה מאוד פשוטה. מה מטרת הבדיקות? אז למה בכלל שני עדים ולא עד אחד? אז דומני שהסיבה היא מאוד פשוטה. עד אחד אומר משהו, איך אתה יודע אם זה אמת או לא? ומה אני יכול לעשות בשני עדים? כן, כל אדם נשוי יודע שכשקונים משהו, מזמינים בעל מלוכה, מה כדאי לעשות? להשוות מחירים, תמיד. אני רוצה להזמין אינסטלטור, הוא בא לבית שלי, 1,000 שקל. איך אני יודע אם זה סביר? אני צריך לשאול, לא זה אינסטלטור, ואז אני משווה. היום האינטרנט קוראים איזה מנוע השוואת מחירים בלי לעשות פרסומת לאף אחד מהם, בסדר? אבל זה הרעיון, כלומר אני חייב להשוות למשהו כדי לקבל פרופורציה. שמה שאני חושב שהסיבה שהתורה העדיפה שני עדים זה כי אני יכול להצליף את העדויות שלהם. ככל שאני אשאל יותר פרטים, הסיכוי שאני אתפוס שקרנים יותר גדול, בלי לפגוע לרוב באמינות של אומרי האמת. כי כשאני אשאל אומר אמת, מה היה צבע החולצה שלו? אז אם הוא יודע, הוא יגיד. אם הוא לא יודע, מה תהיה הפסיכולוגיה של אומר האמת? יגיד, לא יודע. למעט זאת, אתם יודעים מה קורה לשקרן? בדרך כלל, מה הפסיכולוגיה של שקרנים? השקרן תמיד יודע. אני אהפוך את המשפט הזה כמתנה לחיים. מי שתמיד יודע הכל, תחשדו בו שהוא שקרן, בסדר?
יש חובי שתי תופעה. כשאתה עושה את הבדיקות השורשים את חמודי שאלות, אז כמעט שאתה מתעצבן. אם אתה מתעצבן מהר, אז מעבירים אותך. אם זה כך, מלא זמן עד שאתה מתעצבן, אז הם פשוטים לך.
כן. לא, זה ממש ככה, כי השקרן הרי, מה אמת המידה שגורמת לדובר האמת להגיד את התשובה? הוא יודע אותה, הוא לא יודע, הוא לא יגיד. ומה, לשקרן אין אמת מידה כזאת. אז גם תיאורטית יכול להיות לו אמת מידה כזאת. מה שהוא תהיה עם החבר שלו אמור להגיד כן, מה שהוא לא תהיה עם החבר שלו אמור להגיד, אין, יודע, אבל זה מתערבל אצלו. לכן כאילו ההנחה היא שככל שאני אשאל יותר שאלות, אני אגרום לשקרן תמיד לענות. זה שתות חקירה הידועות. עוד בזמן שהיו נוסעים לרוסיה על דרכון זר, שנות ה-80, בשביל לבקר את יהודי רוסיה, אז הרב הרצל הפטר והרב יאיר קאן, אתה מכיר אותם? נסעו לרוסיה והקגבי עצרו אותם, והם עשו להם בדיוק את השיטות האלה. שאלו אותם איזו שאלה שבמקום להגיד איני יודע, כל אחד נתן תשובה אחרת, וכך תפסו אותם. הם חזרו ארצה, ברוך השם, בסדר. אבל בכל מקרה זה הבדיקות. עכשיו המשנה אומרת שרבן יוחנן בן זכאי היה בודק בו קצה תאנים, היה שואל איזה צבע, איזה גודל הוא קצה התאנים. ושאלת הגמרא, למה קוראים לו בן זכאי, למה לא קוראים לו רבן יוחנן בן זכאי? התשובה הייתה, כי המשנה הזאת נשנתה כשעוד היה בן זכאי. כן, הוא לא נולד רבן יוחנן בן זכאי. כן, רב רם לא נולד הרב רם. כן, למרות שדווקא כן, הרי מה זה רם? רבי אהרון מרדכי, הוא כפר בברית, קראו לו רבי. כן, אז הרב רם דווקא כן. אבל אני למשל נולדתי מאיר, לא נולדתי הרב. כן, אז הוא אומר כך, הוא אינה מסתברא דבן זכאי דאלמא דאיסול כדאיתך דרבן יוחנן בן זכאי, הוא איך יקרא לרב רבי בן זכאי, הוא מקשינן ותניא בעדיא מעשה הוא בדק רבן יוחנן בן זכאי בעוקצי תאנים, הוא מזכיר אינה תלמיד יושב לפני רבו היה ואמר מילתא מסתברא לרבי וקבו בשמי דאלמא מנהו זמן דילל ושמי קטנו רבנן מעשה הוא בדק בן זכאי בעוקצי תאנים ותניא רבי החן ולא שניא. וכאן הוא אומר יש לו שתי אמירות. אמירה ראשונה, שזו ברייתא היסטורית מזמן, רבן יוחנן בן זכאי שעוד היה נער או תלמיד לפני רבותיו, ולכן שימרו את שמו כפי שנשנה באותה עת. וההנחה השנייה שנדבר עליה גם בהמשך היא לא פחות חשובה, היא שרבי כעורך, מה הייתה דרך עבודתו? שהוא מעט להתערב. שרבי כעורך שימר את המקורות איך שהם הגיעו לפניו ולא ערך אותם מחדש. הרי לכאורה כשרבי רואה ברייתא, גם אם היא קדומה שכתוב בבן זכאי, רבי היות ובשבילו הוא כבר רבן יוחנן בן זכאי, מה הוא אמור לעשות? הוא אמור לשנות, כן? זה לכאורה מה שהוא היה אמור לעשות. כן, ויש פה שתי הנחות. כלומר, מה שאני מנסה להגיד הוא, הקביעה שיש משניות קדומות היא לא רק ידיעה היסטורית, כי גדעון למד במבוא לתורה שבעל פה, והוא צריך לקבל ציון בשביל המכללה. אלא זה נוגע לשאלה איך לפרש משניות, זה כלי פרשני. כי אם אתה מודע לזה שרבי לא נוגע במקורות שלו, לעתים אתה יכול להסביר לעצמך ככלי פרשני ספקות בפרשנות המשנה שהם תולדה של שיטת העריכה של רבי, שלעצמו לא היה כותב את הדברים, אלא משמרים איזה קטע קדום. כן, וזה פה אני מרמז לעסוק בהמשך על הגישות השונות לימוד המשנה. הגישה הפילולוגית ניזונת בעיקר מאמירה שכזאת. כן, ההנחה שהמשנה בנויה מקבצים שונים, רבדים שונים, ורבי אמנם ניסה לערוך אותם יחד, אבל ביסודו של דבר יש רשמים עדיין של הקבצים הקדומים, מכוח זה שרבי לא יחד אותם לגמרי. נדבר על זה כשנגיע, בסדר? חלק, זאת ראיה ראשונה. מה ראיה השנייה? ועוד בדתנן, כיצד מעברין את הערים, זה משנה בעירובין. ואמרין הנאמר רבי, מי איקה דשיילו לבני יהודה, לדי כי לשעני, מעברין באלף תנן או מעברין בעין תנן. עקודו תנן באלף או עקודו תנן בעין. דאלמר, שהוא אומר, יכול להיות שרבי לא יודע מה כתוב במשנה? אז פה הוא בא והוא אומר, שאני, מה דעתכם על ההוכחה הזאת? בוא נראה, יוכל לא מיד מה חזקה. דאלמר, רבי גופי, דהו תרצה למתניתין, מספקה לייך התנן, ואף אגב דמן דצנתני מעברין לה משתבש, כגון איבר איבר, ומד את זה למעברין, לא אומר שאי ברא, שמין על מינד בלשון הזה, ואמיר המילתא כמי רבי, איקה דתני אחי, ואיקה דתני אחי. כן? זו ראיה השנייה, אמרת לך, זו ראיה חזקה? אם רבי מתלבט בנוסח של משניות, כנראה זה כבר היה קיים לפניו, אז רבי התלבט, מה כתבו? אין בהכרח זה ככה. אתה חושב שכן, אריאל אומר, זה משכנע אותו. מה אתה אומר, עמיחי? זה לא פחות אפשרי. אני זוכר שאבא שלי כתב מצבה להורים שלו, כתב נוסח, שלח אותו ליהודי שהוא מומחה לניסוחים, שהוא עורך לשוני, למאיר חובב, וביקש ככה להתייעץ איתו, כותבים תנא צבא, או כותבים זל, עליו השלום, כאילו מה כותבים, כל מיני דבר, זה קרה לי לא בזמן, זה שכן שלי, גם אמריקאים, הם טועים המון בעברית, לא להיעלב. כתב איזה נוסח מצבה, בקשה שאני אגיע, ואחרי שתיקנתי לו כמה דברים, אז אמרתי לו, בוא נשלח את זה למוכל ללשון, כי אולי הוא יודע יותר טוב ממני. והיה דווקא אמריקאי, רוצה לכתוב משהו, שדעתי הוא לא עברית, ושאלתי את המוכל ללשון, והוא אמר שהוא כן עברית. אמרתי לו, תשאיר, כן. כלומר, יכול להיות שרבי מתייעץ, אם יועץ לשוני, זה לא, לא, לא מחויב. וזאת, ההוכחה השנייה, הטענה השנייה של רב שרירה. הטענה האחרונה שלו היא שלא רק שאני יכול להראות שהיו ברייתות ששימרו את לשונם המקורי, ולא רק שאני מוצא איזו התלבטות של רבי בנוסח, אלא גם אני יכול לדבר על עדויות היסטוריות שמספרים לי עליהן בתוך מקורות חז"ל על קיום של מסכתות. וכאן הוא לוקח אותנו לסיפור מאוד מאוד מפורסם בסוף מסכת הוריות, ואף מסכת ענה מאבא מפסקל מקמי רבי, מדקאמר לי רבי מאיר לרב נתן, נאמר לי לרבן שמעון מגן פתח תנא באוקצין, דלייטלי. כן, הוא לוקח לגמרא בהוריות שרצו לעשות אמבוש לרבן גמליאל. איך בישיבה עושים אמבוש לרב? שואלים אותו על משהו שהוא לא בעניינים. כן, זה גם בין היתר בחברה שהרב אסור להגיד שהוא לא יודע. אני למשל משתדל כשאני לא יודע להגיד לא יודע, וכשאני לא יודע פילון וייץ אומר, אני אומר לו תודה שלימדת אותי, אני חושב שכדאי לעבוד כך בחיים, זה דרך יותר טובה לחיות. כן, בפעם הבעלי הסמכות היו צריכים לדעת הכל. כן, סבתא שלי עליה שלום סיפרה לי שהיא הייתה בת 19, היה, היהודים בליטה קיבלו אוטונומיה ויכולו לפתוח מערכת של בתי ספר לעצמם. היא הייתה אז בקובנה, שמו אותה ללמד גיאוגרפיה של ארץ ישראל בבית ספר יבנה בקובנה, והיא רק דבר אחד, היא לא ידעה גיאוגרפיה של ארץ ישראל. אז אמר לה המנהל, שאחרי זה היה המנהל של המדרשייה, מדרשיית נועם בפרדס חנה, דוקטור עציון הולטברג, אמר לה, תקחי את הספר, תלמדי. ותלמדי לפי הספר. היא אמרה, ומה יקרה אם ישאל אותי תלמיד שאלה ואני לא יודע את התשובה? אז במקום להגיד לה את העיצה שלי, תגידי, איני יודע, אני אבדוק. הוא אמר, תגידי לה שאלה מצוינת, בדיוק נגיע לזה בשבוע הבא, תבואי לשאול אותי ואני אגיד לך את התשובה. כי זה היה תרבות שאתה לא יכול להגיד לא יודע, כן? אז הם רוצו לעשות לרבן גמליאל אמבוש באוקצין, אתם גם מכירים את הסיפור. מישהו היה לרבן גמליאל מודיעין, מישהו הלשין לו, ויצא מזה חורבן גדול. הנה, מה אני רואה? שבזמן רבן גמליאל כבר יש מסכת שקוראים לה אוקצין. נכון, הוא מעשה, נכון? הוא מעשה דרבי יעקב בקרשי דאזיל יתיב לעדי כבתה דילתה דאבה יתיב רבן שמעון גרס ותנא גרס ותנא הוקצין, אמר מאי דקמא יעיב דעתה, וכאן אתה אומר עדויות, אז הנה זה הפסקה הבאה. ואיקה דוכתא דוסיף בעירה בפירוש שיגונד ותנן, הבנים יוצאים בקשרים ובני מלכים יוצאים בזוגים, אחיה ומתניה מפומה דראשונים, כלומר זו משנה קדומה, ופרש ברבי ותנא וכל אדם אלה שדיברו חכמים בהווה, כלומר רבי מצטט עצמו המשניות. וכאן באה הטענה של רב שרירה שהרבי מצטט את עצמו, שהמשנה לפני כן היא כבר הייתה קיימת, ולכן רבי מה עושה? הוא מוסיף את עצמו לשרשרת הדיוני, כאילו רבי כאילו פועל במידה מסוימת מחוץ לחומר. הוא ממשיך וביקר, הוא ממשיך ככה, לבד נלמילי דיטניאן ביומי וביומי דבטרי, כי זה כאמר משנה ראשונה ומשנה אחרונה. הנה עוד סוג של הוכחה, אומר משניות אבות לדבר על משנה ראשונה משנה אחרונה. מפרש את זה רב שרירה, שמה הכוונה משנה ראשונה? שזה כבר היה ארוך כמשנה מנוסחת, הרי אפשר גם המשנה ראשונה משנה אחרונה, מה להגיד? כך היו אומרים פעם, היו אומרים אחרת, אבל העריכה, אני רוצה עוד פעם להבדיל בין דעות שהיו קדומות בימי קדם לבין הקיום של קובץ ערוך. כלומר, רב שירה חושב שמשנה ראשונה הכוונה הייתה משנה כזאת, במקום לפרש שכוונה כך אמרו פעם, כן? עכשיו בדף יומי היה משנה ראשונה משנה אחרונה באלו הכואבים, כך היו אומרים פעם שבא רבי עקיבא.
אז רבי היה בעצם מקבץ ומסדר,
זו התמונה של רב שרירה,
כאילו מהדורה בטרה,
כלומר התמונה של רב שרירה היא תמונה שמבחינת הגישות המודרניות למשנה, אם אתה רוצה כאילו מתרגם מיד כתלמיד בשיעור ה' בישיבה, כבר אתה יודע לגישה הפילולוגית והספרותית במקצת, אני אנסה לך סדר יותר מסודר בזה בהמשך, אבל הגישה של רש"ג יותר קרובה לגישה הפילולוגית, גישה שמדברת על קיום של משניות קדומות, על קבצים קדומים שהיו קיימים. יש פה מכלול של הוכחות שהן הוכחות שרובה מקובלות גם על המחקר המודרני, כולל שיש מחלוקת עליהן, כן? כלומר הוא מדבר, בואו ננסה כאילו לאפיין את הדברים שראינו, הוא מדבר על משניות, על ברייתות או מקורות שאני יכול לזהות אותן כקדומות, כי הן מדברות על בני אדם בשפה שמדברים באותו זמן, כן? זה סוג אחד. הסוג השני היה משניות שרבי מופיע בהן, והדרך שבה הוא שם את עצמו בחומר נראה כשהחומר כבר היה לפניו, רבי שמתלבט בנוסח של משניות. אחרי זה עדויות היסטוריות, כאילו סיפור שמדבר על קיום, זה לא הוכחה מתוך מסכת אוקצין שהייתה כזאת, אבל התלמוד מספר שהיה מסכת אוקצין כבר בימי רבן גמליאל, כנ"ל התלמוד מספר על קיום מסכת עדויות כבר בדור יבנה, שמפטרים את רבן גמליאל וממנים את רבי אלעזר בן עזריה. כל זה מייצר אצלו גדעון את התמונה הבאה, שהיו הרבה עריכות קדומות, רבי לקח את העריכות הקדומות, ובעצם המשמעות של העריכה של רבי היה ולקיחת כל הקבצים האלה וקיצירת קובץ אחד קנוני מוסמך, שנעשה על ידי מצד אחד לקיחת אחד מהקבצים הקדומים ושימתו במרכז, זה העמודים בהמשך, שזה פה הוא מדבר בעיקר, רבי לקח את משנת רבי מאיר שהייתה ליבא דרבי עקיבא, כלומר הוא לקח אחד מהקבצים הקדומים והפך אותו למוקד של המשנה, אבל הוא לא שימר אותו כצורתו, אלא הוא הוסיף אליו קטעים נוספים, קצת מהקבצים האחרים, ומידת המורבות של רבי בחומר היא מצומצמת, היא מוגבלת. כלומר המשנה נראית היום איך שהיא נראית, בוא נגמור את החטיבה הזאת, נשאל בעצם מה זה הספר הזה המשנה, איך הוא נראה, והיא נראית איך שהיא נראית, כי לו אדם אחד היה כותב חיבור מראש הצוף, מנסח אותו בלשונו, לא עובד בקבצים, היה יוצא ספר שהוא הבן זוג הכי מובהק כדי לעשות את ההשראה, ספר כמו משנה תורה לרמב"ם, לחבר אחד שיושב ליד שולחן עבודה, מנסח בלשונו את החומרים, אפשר למצוא שם טרמינולוגיה שהולכת וחורזת את הדברים, מבנים שונים לחלוטין, רהיטות לשון, כן, היום ראינו איזה עריכה יש ברמב״ם, חבל על הזמן, כן, כשעסקנו בסיפור יציאת מצרים, איך הוא בונה את הנושא, איך הוא מבנה אותו, אני כבר, אחרי הרצוג כבר שנה שלישית ברציפות, מעביר קורסים ברמב״ם, כל פעם לוקחים איזה חטיבה ברמב״ם ועובדים עליו, זה מלאכת מחשבת לא רק ספרותית, גם למדנית. שם ממש, להראות, בכל חטיבה שאני לומד עם החבר'ה שם זה יוצא, איך הוא בונה מונחים וטרמינים, ואיך הניסוחים שלו דקים, זה חיבור של מחבר אחד, לעומת רבי, שהוא היה יותר עורך, מתורך, החיבור אקלקטי, החיבור מכיל בתוכו קבצים קדומים, והוא לא נגע בהם עד הסוף, לא איחד אותם לחלוטין. אקלקטי זה שהוא מלוקט במקומות שונים. הקבצים הקדומים הוא לא שינה אותם, הוא לא יחיד אותם לחלוטין. זה דומה הרבה יותר לגישה הפילולוגית, שגדול המייצגים שלה היום במחקר של המשנה וגם בפרשנות זה יעקב נחום אפשטיין. בחיבור המונומנטלי שלו, אנחנו נדבר עליו פה, גם איך לקרוא בספר הזה, מהו, מבוא לנוסח המשנה, שהוא ראש המדברים בגישה הפילולוגית עד היום הזה, שזה חיבור שהתפרסם לפני 60 שנה והוא עדיין לא נס לכו. טוב, שאתה כן אותו פה, שם, לחשוב אחרת, אבל מבחינת היותו... מה? הוא לא נועד לקריאה מתחילה ועד סוף. כשנגיע אליו, אני אדבר עליו. הוא כרטסת, הוא לא ספר. לעומת זאת היום, אתם כבר מודעים, אז בואו רק נזכיר את שמם. היום הרב וולפי, שהוא ראש המדברים, בגישה שונה, שהיא גישה ספרותית. שהיא גישה שמדגישה דווקא את הליכוד שרבי יוצר בין הקבצים, מדברת על המורבות שלו בפנים, על זה שרבי מנסה ליצור אחידות. בואו, הדברים האלה נגיע בעזרת השם, כשנדבר יותר על גישות עכשוויות ללימוד המשנה, גם נדגים את זה קצת, כאילו איך מישהו מהגישה הפילולוגית הסביר בבעיה מסוימת, ואיך הגישה הספרותית הסביר. הכי קל הוא יהודה הרב וולף שכתב על ראש השנה, פשוט לקחת את השאלות שהוא התחיל בפת הדוקטורט של ראש השנה, לראות מה היו הפתרונות של אפשטיין, ולראות מה הפתרונות של הרב וולף. גם פשוט תראו, זה פשוט שפה אחרת. מה? נכון? בואו נגיד ככה, יכולת ש...
הוא
אני יכול להגיד את הדבר הבא, אני אישית אוהב את דרך הביניים, שאני חושב שהרב וולפי שצליח לשכנע שיש עריכה ספרותית במשנה. לעומת זאת, זה עדיין לא משנה תורה לרמב״ם. כלומר, והיה לו קבצים שהוא באמת עשה עבודה, שהוא כן התערב, כן ניסה ללכד אותם, ועדיין יש עקבות של התפרים שקיימים בין הקבצים, כי אם לא היה כותב מראש, הוא היה כותב קצת אחרת. זה לא דבר מופרך להבין שיש משהו בשתי הגישות. בכל אופן, הגישה היסודית של רש"ג היא כאמור שהוא לקח את משנת רבי עקיבא, את הקובץ של רבי מאיר בעיקר, ולא מספיק ברור ממנו למה דווקא הוא לקח אותו מכולם. זה מסיבה פשוטה, כי הקבצים האחרים לא כל כך שרדו, אז קשה מאוד להשוות. ונאו, בסופו של דבר בא רבי ויצר את המשנה, וסוף דבר בוא נקרא את הסיכום שלו, את הדברים. על הדה אורחה תרצה רבי למשנה, לאו דשביקו כמאי רובה לבטראי. כלומר, זה לא שהתורה שבעל פה חלילה, כמו שאני מאמין, התפתחה ושהכמאי לא היה להם את זה. כן, זה הסיכום של רש"ג לכל החטיבה הזאת. אלא כמאי לא אוהב וצריכים לחיבורים, אלא היה להם את זה רק בלי צורך בחיבור. דמיגרסן פה אחד, הייתה הסכמה על הכל. עד אחריב בית המקדש, זה עמוד 31 יצ. בתלמידיון דלא אהבי כבתיון, לשמעון, אבא אמרין, דר אבי אליעזר, דורוש תלמידי רבן חמד זכאי, כדי שאלו, הנך מילה נפר שם בשני סירי יום הכיפורים, סימן חלה, פלוני, כבש, מבזיר בית השם, ולא עדר לא לדחינו, נחי תעניה, ולא שיפליגן בדברים, אלא שלא אמר דבר, שלא שמו אומר אבותיו, עד שבא רבי ויחד את הכל, וזו המשנה של רב שרירה. מה שאני מבקש בקצרה, לפני שניכנס יותר לשאלה של המשנה הקדומה, זה בקצרה לפרוס גם את עמדת הרמב״ם בכל העניין הזה, כי במהלך כל הלימוד שאנחנו עוברים מרש"ג לרש"ג לרמב״ם, הרמב״ם פרס דברים בנושא הזה בהקדמה למשנה תורה. שם הרמב״ם מצד אחד, כמו בכל השיטות שלו בתורה שבעל פה, יש לו תבניות גאוניות מסוימות, מצד שני הוא שובר מהם בהרבה דברים, וגם פה זה יתקיים. כן, הרמב״ם בהקדמה למשנה תורה, כשהוא בא לתאר את תולדות תורה שבעל פה, הוא אימץ באופן יסודי את הטענה הגאונית שהרקע לעריכת המשנה הוא שמדות. רק שבניגוד מוחלט לרב שרירה, השמדות שהוא מתאר הם לא חורבן בית שני, אלא שמדות לא פחות ולא יותר לפני זמנו של רבי. כלומר, רב שרירה דיבר על חורבן, רב סג על חורבן בית ראשון, רב שרירה על חורבן בית שני, הרמב"ם מדבר על התקופה שאחרי מרד בר כוכבא כתקופה שהיא כולה רצופה שמדות. כן, והוא מתאר שרצופה שמדות. בוא אני אקרא לכם, אקריא לכם את זה. הרמב"ם כותב כך, אני קורא, למה עשה רבנו הקדוש כך ולא הניח הדבר כמו שהיה? כפי שראה שתלמידים מתמעטים והולכים והצרות מתחדשות ובאות ומלכות רומי פושטת בעולם ומתגברת וישראל מתגלגלים והולכים לקצוות, חיבר חיבור אחד להיות ביד כולם כדי שילמדו במהרה ולא ישחר. ומה לזה? הוא שותף לגאונים. תרשו להוסיף שהצלע שתסיים את זה הוא, כשהרמב״ם יבוא להסביר מה הרקע לכתיבת משנה תורה לרמב״ם, הוא ייתן אותו דבר בהמשך ההקדמה של הרמב״ם, שהרמב״ם בא לתאר למה אני משה בן מימון כותבת בשני תורה, אז הוא יכתוב, בזמן הזה תקפו הצרות יתרות ודחקה השעה את הכל ועבדה חוכמת חכמינו ובינת לבנינו נסתרה. וזה הרקע שצריך לארגן. בזמן הזה הזדהות מוחלטת עם התפיסה היסודית של הגאונים, שמהפכות עריכתיות, יצירה של חיבורים קנונים, הם נעשים על רקע ירידה וחשש מפיזור ושכחה. זה הרבה מזדהה לגמרי. מה שהוא מתאר באופן שונה לגמרי מרב שרירה זה מה קרה עד ימיו של רבי. מצד אחד, בדומה לרב שרירה, הוא מוכן לקבל שהיו כבר כתיבות קדומות יותר של תורה שבעל פה, אבל ההבדל בינו לבין רב שרירה הוא שרב שרירה מדבר על עריכות קדומות בלי כתיבה, והרמב"ם מדבר על כתיבות קדומות בלי עריכה. ואני אקריא לכם את הדברים. רב שרירה קרן, אז הרמב״ם כותב כך, הוא מתאר את מסירת תורה שבעל פה הקדומה, אז אומר הרמב״ם כך, ומי רבנו הקדוש חיבר המשנה, ומי מות משה רבנו ועד רבנו הקדוש לא חיברו חיבור שלומדים אותו ברבים בתורה שבעל פה, אלא וכל דור ודור ראש בית דין או נביא שהיה באותו הדור כותב לעצמו זיכרון השמועות ששמע מרבותיו ומלמד על פה ברבים, וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו כפי כוחו מביאור התורה ומלכותיה כמו ששמע, ומדברים שנתחדשו בכל דור ודור בדינים שלא למדו מפי השמועה עליהם במידה מ-13 מידות והסכימו לבית דין הגדול, וכן היה הדבר תמיד עד רבנו הקדוש. כלומר, הרמב"ם מתאר כמו רש"ג שהייתה פעילות קדומה יותר של כתיבה של תורה שבעל פה, אבל זו הייתה כתיבה אישית, כל אחד כתב אותה לעצמו. וזאת למה? כי כשקוראים אתם בכתבי הרמב״ם, דיברנו עוד פעם בשבוע שעבר על פה נערך או נכתב, לרמב״ם היה ברור שהדבר המרכזי שמאיים על תורה שבעל פה הוא בעיקר השכחה, והפתרון לשכחה של תורה שבעל פה הוא בעיקר כתיבה, והרמב״ם במובן הזה היה משוכנע שסכנת השכחה היא אימננטית לאנושיות, היא לא משהו שהתעורר בגלל צרות ושמדות, אלא כל בן אדם יש לפניו את סכנת השכחה, ולכן הצורך במענה של הכתיבה הוא מאז ומעולם, והרמב״ם לא העלה על דעתו שהכל היה בעל פה ושאנשים יכתבו משהו. מעולם לא העלה על דעתו דבר כזה שאנשים ישבו בבית המדרש, שמעו שיעורים מהרב, שמעו תורות, דרשו מדרשים ולא סיכמו אותם. ואליבא דהרמב״ם הכתיבה האישית תמיד הייתה, יש שרוצים לזהות את זה עם ביטוי שמופיע בגמרא בכמה מקומות, מגילת סתרים, שזה דרך לומר כתיבה אישית שהם כתבו לעצמם, אבל ההוראה הרשמית הייתה על פה, לא מספרים. בלשון אחרת, הכתיבה הקדומה של תורה שבעל פה היא לא עריכות של בתי מדרש, וזה מה שתהיה רב שרירה, היו עריכות של בתי מדרש. שמה עשו בתי המדרש האלו? וכל אחד היה את העריכה שלו. הרמב״ם אומר לו, לכל חכם הייתה מחברת סודית. כשאני למדתי אצל סבא שלי, עליו השלום, אצל הגריד, הייתה לו מחברת של רב חיים, של השיעורים שלו שהוא העביר בוולוז'ין. והוא לפעמים היה מעביר את זה, מביא את זה לשיעור, והוא לא מרשה לאף אחד להסתכל במחברת. כלומר, לי יש קובץ כזה, בכל צדקה, תלמידים שלי יודעים. אני קיבלתי מהארכיון של תורת הרב, באוצר הרב, קיבלתי מהארכיון שני קבצים של הגריד על צדקה, שלא פורסמו, בניגוד לדרכי לעלות לגרופ של שיעור ד' את כל התורות שלי. את זה אמרתי, אני לא יכול, זה מגילת סתרים. מה, אני יכול לתת קובץ שלם של רואה לצדקה כשאני לא יודע מה תעשו איתו? זה אפשר להקריא, אפשר לספר בעל פה, כן? אין לי שליטה על פה. כי אני יכול להגיד לכם, כנכד שמי שפרסמו תורות שלו בעולם, אם בן אדם שמע שיעור שלו וסיכם ופרסם ספר, אין דרך לצור אותו חוקית. אם הוא כותב שזה סיכומים, לא שאני מדבר, זה לא שלי, זה שלכם. כן? אבל יש מגילות סתרים, אבל אין לרמב"ם עריכות קדומות. לרמב"ם מישהו שיקבץ בצורה מסודרת. הכותבים הקדומים דאגו לא לשכוח, הם לא דאגו אבל לסדר. רבי, אצל הרמב"ם מוצא כמסדר הראשון. והוא כותב, וכן היה הדבר תמיד עד רבינו הקדוש, והוא קיבץ כל השמועות וכל הדינים וכל הביאורים והפירושים ששמעו מראשי רבינו ושלמדו בבית דין שבכל דור ודור בכל התורה כולה, וחיבר מהכל ספר המשנה ושיננו לחכמים ברבים ונגלה לכל ישראל וכתבו כולם. וכל הרבה נוקט עמדה שהמשנה כבר נכתבה ורבצו בכל מקום כדי שלא תשכח תורה שבעל פה מישראל. כן, זה מקרי הדעות של ה... גאונים וראשונים על הרקע. לכולם משותפת התפיסה שהרקע הוא שמדות. כולם, הייתי אומר, מדברים בשבח חיבור קנוני שיודע לשמר. כן, וכאן אני רוצה שנעבור, זה גידון, נתתי לך את העותק שלי, בסדר?
אני אמר שזה
רמב"ם
יש את המקום של יצירה בתורה שבעל פה. לא חושב שהכל היה פעם סיני.
כן, זה נכון, זה נכון, כן, זה נכון, כבר עסקנו בזה במקצת כשאתה הגעת, אבל אתה צודק, זו אמירה מאוד חשובה. לגבי המשניות, הרמב"ם מתאר שהיה על פה עם כתיבות אישיות. רב שרירא אומר, עד בית שני, עד חורבן בית שני, הכל היה בעל פה, בלי שום עריכה, בלי שום כתיבה. בזמן יבנה ערכו, ורבי קיבץ את העריכות. לפי הרמב"ם, אם נחזור לגישה הפילולוגית, כן, הרמב"ם לא, אין לו גישה פילולוגית, אין קבצים קדומים. היו כתיבות אישיות, והרמב"ם לא מתאר שאת הרבי לקח את הכתיבות האלה וחשב שחשוב לשמר את הנוסח שלהם. מן הזה, כאילו כבר גדולי הראשונים כאן, כאילו רב שרירא ורמב"ם, מייצגים תפיסות שונות של איך לפרש משניות. האם לחפש את המקורות של המשנה כחלק מהפרשנות שלה, או האם את המשניות לראות כחיבור לחיד. עכשיו אני יכול גם לספר לך שיש פה באמת הבדל תודעתי, והוא נוגע באמת ספציפית לרמב"ם, איך אתה רואה את האיכות של החיבור של המשנה. כי תבינו, גישה פילולוגית או באופן שרב שרירא תיאר, שהוא לא נגע במקורות שלו, היא בעצם אומרת שמבחינה ספרותית זה לא חיבור שמצטיין באיכויות גבוהות מדי. כלומר, זה חיבור אקלקטי שהוא לא אחיד, הוא לא רציף, לפעמים המשפטים שלו לא ממשיכים אחד את השני. כן, לקח לי זמן עד שכאילו כשהתחלתי לראות דוגמאות כאלה להבין שלא תמיד המשפט הזה ממשיך את המשפט הקודם. בירושלמי זה קורה, כאילו אנחנו התרגלנו שכל משפט הוא בעקבות המשפט הקודם, אבל בירושלמי, אני אומר לך, דבר על ירושלמי, לא תמיד המשפט הזה הוא ממשיך את המשפט הקודם, אולי הוא מתחיל עניין חדש. זה לעומת הרמב״ם שראה גם ברבנו הקדוש בבואה במשה רבנו, ראה במשנה חיבור כמו התנ״ך. והוא גם ראה, אני רוצה להזכיר עוד פעם, שהוא ראה את משנה תורה לרמב״ם כמשנה. והרמב״ם,
זה בעברית,
משנה תורה לרמב״ם היא על רגל אחת ניסיון של הרמב״ם לכתוב משנה חדשה מותקנת,
להחליף את הגמרא,
להחליף את המשנה, לכתוב עוד משנה שהניסוח שלה כמשנה כבר ייקח בחשבון את פירושי הגמרא. זה לא להחליף את הגמרא,
זה משנה צונגדו.
נכון, אבל ולכן גם כשאני יכול לספר לכם כאילו הרגל אחת שכשהרמב״ם, נכון, כשהרמב״ם מתאר את המשניות, אז מה הרמב״ם בעצם עושה? מתאר את רבי כפועל כמו שהרמב״ם פעל. והרמב״ם בעצם מתאר את רבי כמייצר חיבור מאוד איכותי, מאוד דומה למה שתיארתי לכם בסיפור על אליפה. תראו מה זה, זה חיבור גאוני, הכל נמצא בו, כן? זה מה הטענות של הרב שמואל יניב, אם יש כאלה סודות בתורה כנראה רק הקדוש ברוך הוא יכול לכתוב אותו, כן? כאילו כאילו אם המגדלה, אם כל המספרים האלה נמצאים פילה פלואים, כן? אבל כאילו הרמב״ם, הגישה הפילולוגית מדברת שבעצם הטקסט לא לגמרי רהוט, כן? אבל זו הסתכלות אחרת על איכות הטקסט, על טיבו. עכשיו, הרמב״ם לא יכול לדבר בגישה פילולוגית, משום שהרמב״ם באמת חשב שהמשנה מאוד איכותית. כן? אז בואו נעבור לקובץ הזה, שכבר סיפרתי לכם, אני נעזרתי פה בהרבה גם בקבצים של הרב וולפיש, בקורס המקוון שלו, פשוט עשה פה את העבודה, אז למה נציג לגלגל? וכאן האפיונים האלה הם כותרות של הרב וולפיש, האמת את רובם ראינו כבר מצד אחד באגרת של רב שרירא. יש פה גם הוספה של דוגמאות שהובאו במחקר הפילולוגי שבאו לטעון לקיומם של משניות קדומות, ואני אומר את זה כך, גם השאלה היא איך מזהים אותם. כן, שאני רוצה לחזור עוד פעם, החשיבות של המודעות למשנה קדומה היא לא שאלה היסטורית, אני קורא טקסט מתי כתבו אותו, אלא יש לה השלכות פרשניות. כן? כלומר שאחד מהדוגמאות שנראה פה מיד הוא קידושין. למדנו שנה שעברה קידושין, גדעון אתה זוכר, נכון? כאילו, מה פרק א' בקידושין מייצג? זה פרק שמייצג, שמדבר בקניין, מייצג תקופה קדומה, התפיסות שלו, מה הם? כלומר, בסופו של דבר, השאלות ההיסטוריות האלה, הפילולוגיות, יש להם נגיעה לאופן שבו אתה מבין מה המשנה אומרת לך. לכן המודעות לכלים האלו כאמור יכול לשמש אותנו, לשרת אותנו במהלך הלימוד. וכאן האפיונים של הרב וולפי שהם כאלה, משניות שהוא מזכר במפורש משנה ראשונה האחרונה, ראינו שקריאת כיוון הזאת נתן אותה רב שירה. שנית, משניות שבהם נחקו חכמים בהבנת משנה שקדמה לזמנה, בואו תראו את הנקודה הזאת, זה בא מהספר של ביצחק אייזיק הלוי, מכירים את החיבורים שלו? אז אני אספר לכם בקצרה, לא, ביצחק אייזיק הלוי שכתב את הספר דורות הראשונים. בואו נספר לכם לרגע על הדמות הזאת, זה היסטוריון יהודי גרמני אורתודוקסי שיושב לו בגרמניה בתחילת סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, וכותב את ההיסטוריוגרפיה האורתודוקסית של תולדות היהודים בתקופת בית שני משנת תלמוד, שבעיקר הספר נועד להיות מענה לספר של גרץ. גרץ כתב את החיבור הגדול ההיסטוריה הביקורתי הראשון על תולדות היהודים, והספר הזה הוא הופך להיות ספר היסוד שממנו יהודים לומדים את ההיסטוריה של עמם. והלוי ישב וכתב את האלטרנטיבה האורתודוקסית. הלוי ישב בהמבורג בצפון גרמניה, כי אם אתה מכיר קצת את גרמניה, זה עיר נמל לחוף האוקיינוס הצפוני, וממש בצפון גרמניה יושב הלוי. והוא דמות שכשאני למדתי בחוג היסטוריה של עם ישראל היו מדברים עליו מאוד בזלזול, כאילו כל ההיסטוריוגרפיה שלו נגועה כמובן בדוגמטיות, כי הוא אורתודוקסי ופרק רוצה לקדם עמדות ידועות מראש. ומצד שני אני יכול להגיד לכם שיש לא מעט דברים שהוא אומר שהם בעלי ערך, זה לא שכל מה שהוא אמר הוא לא נכון, כי זה שיש לך דוגמות לא אומר שכל מה שאתה אומר הוא קשקוש. שנית, אחד קצת מהפך ביחס אליו במחקר ההיסטורי בתקופה האחרונה, וסיבה פשוטה שהוא עצמו הפך להיות מושא למחקר, כאילו היום נכתב על עבודת מאסטר שבאה לתאר תפיסות העולם של הלוי, כי הרי אפשר לחקור היום את ההיסטוריונים שלפני 100 שנה, כי הם כבר בעצמם חלק מההיסטוריה. כן. איך שאול ליברמן פעם התבטא, רב שאול ליברמן, אולי אסור בעותניאל לספר על מה הוא אמר את זה, רוצים בכל זאת לדעת, שגרשום שולם הגיע לבית מדרש לרבנים בניו יורק והעביר את סדרת...
שאול
ליברמן, לא, נפטר ב-1982. הוא נפטר ממש בימים אלו, הוא נפטר בתת בניסן או יוד בניסן בדרכו לארץ ישראל לליל הסדר, הוא נפטר במטוס. כאילו הוא היה יהודי שחי בין עולמות, הוא נפטר בשמיים במטוס, הוא נרדם במטוס, הוא לא התעורר. כן, זה כאילו סמלי שהוא מת ככה. הוא היה למדן ליטאי, הוא היה אורתודוקס, הוא היה חוקר, הוא היה הרבה דברים. הוא היה בין הגולה לבין הארץ, והוא עומד בדרך, באמצע. מה זה?
עוסק שהתנועה הקונסרבטיבית.
כן, הוא היה באמת עולם ומלואו. כשגרשם שולם הגיע לניו יורק ב-1965 והעביר את הסדרה של ההרצאות על הקבלה, על המיסטיקה היהודית, מה שאחרי זה הפך להיות הספר הקנוני שלו המפורסם Major Trends in Jewish Mysticism, אז שאול ליברמן הציג אותו לפני תחילת ההרצאות, והוא הציג אותו במילים הבאות. הוא אמר ככה: Nonsense is nonsense, but the history of nonsense is scholarship. מתרגם? שטויות זה שטויות, אבל תולדות השטויות זה מחקר. זה מדע אפילו, אפשר להגיד, כן? אז הלוי היום קצת חושבים עליו אחרת. אומרים, מאוד מעניין לראות איך יהודי גיבש תודעה. זה גם בעולם הפוסט-מודרני יודע להכיל. בכל מקרה, הלוי הדגיש, למשל, תיקחו את המשנה הזאת בקידושים. פעם שמעתי איזה שיעור שלם מראש השיבה. האישה נקנית בשלוש דרכים כסף שתי ערובייה. בכסף, בית שאומרים דינר או שווה דינר. מהי הטענה? שהייתה משנה קדומה בזמן בית שמאי, עד זמן בית שמאי ובית הלל, שהיה כתוב בה אישה נקנית בכסף. עכשיו, מה נחלקו בית שמאי ובית הלל? איך לפרש את המילה כסף במשנה הקדומה? בית שמאי אמרו כפשוטה כסף זה סילבר, ובית הלל אמרו שכסף זה מני. ממש, זו המחלוקת. הנה דוגמה למשנה קדומה. או אור ל-14 בודקים את החמץ, ולמה אמרו שתי שורות במרתף, כלומר הייתה איזו משנה קדומה שכתוב בה שתי שורות במרתף, כלומר השאלה היא כמה אתה חייב לבדוק בחדר, את כל החדר? אז אומרים במרתף יין, מה אתה חייב לבדוק? הרי העיקרון הוא שמקום שאתה יכול להכניס חמץ, אם יש לך מרתף מלא ארגזי חביות יין, ההנחה היא שאתה לא הולך עם הפיתה ביד עד החבית הכי פנימית, אז אתה הולך משתי השורות הראשונות, כמו שכשיש ערימה של עיתונים, איזה עיתון אתה לוקח תמיד?
את השני,
אבל לא את השלישי, נכון? ועכשיו מה אנחנו קובעים שם הבאתי לאל? איך את אותם שתי שורות במרתף שהייתה שנויה לפניהם, איך מפרשים את הביטוי? הנה דוגמה למשנה קדומה. אוקיי, הזכרת דמויות היסטוריות, בגלל השעה אני אקצר בזה, אבל כאן הרב וולפי שביר לנו בלפי אפשטיין ואחרים משניות שיש בהם הדגמה על ידי שמות של אנשים. כאן ההנחה היא שכשאתה מדגים משהו על ידי דמות, הדמות דמות שמוכרת לך או מוכרת לאנשים שבסביבה. למרות שאני חייב להגיד, זה לא תמיד מחייב שאתה תשתמש בדמות שקיימת. לפעמים יש דמויות היסטוריות שתופסות את התפקיד של אדם מסוים, גם אם הוא כרגע לא חי. למשל, בשבילי, עד היום, אני רוצה לחשוב על איזה ראש עיריית ירושלים מיתולוגי, אני אגיד טדי קולק. למרות שהוא כבר עליו השלום, כן? אילו... ראש עיריית ירושלים, בשבילי עד היום, כילד ראש העירייה בניו יורק, שהייתי, היה ג'ון לינדזי. אומרים לינדזי, מבינים על מה מדברים, כן? אני יודע, רוצים להגיד ראש ממשלה היום, לחשוב על דמות של ראש ממשלה במדינת ישראל, אז מי יגידו?
רבין ובגין.
רבין, בגין, בן גוריון, לא יגידו לוי אשכול, בסדר? כאילו, אתה לא תמיד מביא דמות, כי הוא חי לידך, כן? אבל זאת טענה שניסו להביא אותה, כן? חטיבה ד' שניסו להביא אותה, לשון, צורה וסגנון, בסדר? כאן יש איזושהי הנחה שמשניות קדומות אין בהן מחלוקת. אתם גם מבינים למה. למה לא תהיה מחלוקת במשנה קדומה? כי בתקופה הקדומה אין מחלוקות. כן, ולכן משניות שהן בלי מחלוקות זה כמובן טיעון חלקי. אם יש מחלוקת, אני יודע בוודאות שהוא מאוחר. אם אין מחלוקת, זה לא מחייב שהוא מאוחר, אבל זה יכול להיות קדום. כן, אפשטיין מדבר על ניסוח קצר ותמציתי, כמו כל שחפתי בשמירתו, הכשרתי את נזכו. כן, אמירתי לגבוה כבסירתי לידיעות, זה סגנון שהוא יותר שירי, חרוזי, זה ככה אבו לדבר בימי קדם. מילים עתיקות שלא רגילות בלשון החזל, אחרי זה אני אפרק חלק מהדוגמאות, היום כבר חושבים שחלק מהדוגמאות לא משכנעות בכלל. למשל, משתמשים בלשון המקרא מיטב הארץ במקום עידית. מעלין באפר, האישה נקנית בשלוש דרכים, אתם זוכרים את כל הפלפולים? גדעון, לעומת האיש... מקדש. כן, זה אפשטיין, מה טען? שפרק א' בקידושין הוא פרק קדום. כן, משניות בעלות פתיח מספרי, אהבו להגיד שזה מייצג את המשניות הקדומות. וזאת למה, מי אמר להם את זה? בגלל שהוא שם בשקלים. סלב, אחרי זה הדבר האחרון, סליחה, היי, מסכתות שיש להם עדויות בתקופת התלמוד, שנערכו בזמן בית שני או סמוך אחרי חורבנו. אני כבר מבין את חלק מהעדויות האלה, עדויות, הוקצין וכו'. והדבר האחרון זה מה שהוא קורא ראיות פנימיות בלשון המשנה, שזה מנתן המידות בעזר בן יעקב. מביא על כלים, כלים, ראיתם את סוף מסכת כלים, היא מסתיימת במילים הפרקסת של זכוכית תורה, ואז אמר רבי יוסי, ישרייך כלים שנכנסת בתומה ויצאת בתארה. אז רואים שכלים זה ערך אותו כבר רבי יוסי, נותן מחמאה למסכת כלים, למרות שרבי יוסי חי לפני רבי. הנה מסכת כלים,
אם ימי רבי, ודווקא הכלים כמו שעשינו עכשיו
יכול להיות מסכת, אין החינמי, זה נכון. עד כאן הדברים המרכזיים שאני רוצה גם להביא לכם בקצרה. בסדר, תרשו לי לגנוב עוד 5 דקות, בסדר? הטיעונים נגד צד הרב וולף, וחלק אני אגיד לכם דברים שלי שהרב וולף לא כתב.
במסכת שמסתיימת בשיבנה בית המקדש ממראה בימינו, נגיד זה האמת שאי אפשר להגיד, נגיד זה רסל כמו רסל או כמו שיר,
אני לא יודע, אני לא יודע. אני יכול להגיד לכם ככה, כשהפילולוגיה גם התחילה הייתה התלהבות מאוד מהצורך לזהות קבצים קדומים, כי זה נשמת הפשטף של הפילולוגיה. כן, אפשטיין, מדבר על אפשטיין אחרי פסח, בסדר? אתם הולכים לבוא לספרות התנאים, איך נותנים מבוא למסכת? כן, בוטניאל מתחילים מסכת בלימוד המשניות, כן? מה לשאול במסכת? אז אפשטיין, כפילולוג, היה בכל מסכת, מנסה לזהות את הקבצים ההיסטוריים שיש בה, למצוא, הייתי אומר, את התפרים שלדעתו העורך השאיר אותם, כשאני אזהה את החלקים הקדומים, לדעתו להבין מסכת זה לפרק אותה לגורמים הראשוניים שלה. והוא עסוק, הוא עסוק במסכתו, למשל לאסוף את שמות החכמים. מה אמרת לי?
דן עושים את זה.
נכון, למצוא את שמות החכמים ולראות מי דומיננטי, מאיזה דור הם, אם אני יכול לזהות איזה בית מדרש, זה סוג השאלות שהוא שאל את עצמו. לכן גם היה איזשהו רצון, היות וזה נשמע תפה של הפרשנות, כך חשבו שצריך ללמוד משניות, אז גם היה להם רצון מאוד גדול, כמה שיותר לייצר כלים והבחנות שיאפשרו לי בלימוד, כמה שיותר למצוא משניות קדומות. העניין הוא שחלק מסוים של ההבחנות האלה הן לא משכנעות, ואין היום לפי מיטב ידיעתי מישהו רציני שחולק על זה שיש אכן קבצים קדומים. אבל מה ההיקף ומה הסימנים לזהות אותם, אז יש היום הרבה עוררין בחלק על עצם השיטה, שגדול המעררים היה חנוך אלבק, ואתם מספיק לראות, לדבר את זה גם אחרי פסח על המחקר המודרני, הפרשנות המודרנית של המשניות, כל הפירוש של אלבק והמשנה הוא אנטיטזה לאפשטיין. הוא לא עוסק בכלל כמעט בפילולוגיה, יש לו הערות פילולוגיות בעיקר בהשלמות בסוף, יש לו. כך למשל המשנה שלמדתי אתכם אתמול בפסחים, הביאו לפניו ולא כתוב את מה? חסר המוסה. אז אני הצעתי ללומדים איתי מה שהצעתי, ולאלבק בהשלמות יש תורה שלמה פילולוגית שזה גיליון וזה פעם לא היה וחדר וכל דברים בסוג הזה. זה סוג של פרשנות פילולוגית, יש לו את זה, אבל עיקר עיסוקו במשנה הוא לא פילולוגי.
אתם את הפירוש? אני בטא שמישהו
אומר לך
את הפירוש.
סליחה?
הפירוש שיש בגוף הטקסט.
אני לא יודע. בדרך כלל כשיש לך פרופסור עם עוזרי מחקר, אתה יודע מתי תגלה את השמות של עוזרי המחקר? כשיש טעויות. ואז הוא מאשים את העוזר מחקר שלו. זה טבע אדם. כאילו, אני מכיר דוגמה כזאת שגינסבורג טעה בהעתקה של קטע גניזה בשרידי ירושלמי, ואז הוא גילה את הסוד שלא אני העתקתי את הקטעים. וכן היום באמת מאמרים מדעיים, תמיד הכותב, האחריות עליי. מה זה הדבר הזה? איך זה? תבדוק אותו, כן. כאילו, אבל יכול להיות, אבל אצל אלבק, אם אתם רוצים לראות בפנים את ההתנגדות שלו, אז במבוא למשנה. יש לו שם פרק על המשניות הקדומות, שם הוא מביע הסתייגות עקרונית מהרבה מהזיהויים. יש גם מחלוקות פנימיות על על, על, על חלק מהדוגמאות. כן, ככה למשל טענות כאן כנגד תרום שר וולפי שבי, כנגד משנה הראשונה נאמר קודם, משנה הראשונה לא מחייב, זה היה מנוסח, זה אומר שזו הייתה עמדה הקדומה. לגבי מחלוקות בית שמאי ובית הלל, הוא אומר זה לא מחייב שזה היה כתוב, אולי יש מחלוקת בלי שכתוב. כאילו, מה חייב אותך להגיד שהמילה כסף הייתה כתובה וכבר לא יודעים מה כתוב בה? לא מחייב. כן, יכולים לראות שהרב וולפיש עצמו חשב ששתי שורות יותר משכנע מכסף. הוא צודק, לדעתי. תראו את הדוגמה, החוכות הלשוניות והסגנוניות. זה אני רוצה קצת להתעכב, ובקצרה. למשל, כשחזל משתמשים במילים שהן לא מילים רגילות. ובכלל זה נושא שכתב עליו גם חוקר לשון מאוד חשוב היום, חנן ברויר, הבן של הרב מרדכי ברויר, שהוא כתב על זה גם מהזווית של התיארוך של חיבורים במקרא לפי הרבדים הראשוניים שלה, שצריך להיות מודעים שלפעמים יש לך נטייה ללכת להשתמש ברבדי לשון שונים כשאתה נמצא בסוגה אחרת של כתיבה. ובהקשר הזה כאן, כשאני בא לשאול על שימוש במילים מקראיות, בוא ניקח כדוגמה את פרק ראשון בקידושין. כן? אפשטיין זיהה את הפרק הזה כפרק אדום בגלל שני דברים מרכזיים. האחד היה השימוש בשורש קנה, שקרוב לשורש המקראי של כי כך, לעומת קידושין שבו משתמשים חז"ל מפרק ב' ואילך. והדבר השני היה המשנה האחרונה של הפרק, שהוא המשנה של לא, המשנה האחרונה של הפרק, של מה היא מדברת? שבעל כל עושה מצווה אחת נוכל את הארץ. וכאן מה הייתה הטענה? למה לא עולם הבא? למה מדברים על שכר בעולם הזה? זה פרק. עכשיו חוברים לעוד תיאוריה מחקרית, שהאמונה בעולם הבא היא מתקופת מרד בר כוכבא. הנה פרק קדום שעולם האמונות והדעות שלו והתפיסה של יחסי איש אישה הם עוד קדומים. כן? שבא מנחם כץ, ידידי מאפרת, מי שמכיר אותו, מכיר מנחם, נכון? ובדוקטורט שלו על ירושלמי קידושין הוא מערער לגמרי את הבסיס של דברי אפשטיין, שבראש ובראשונה הוא מראה שחלק גדול של ההלכות שנמצאות בפרק, כשאתה הולך למקבילות שלהם מספרות חז"ל לאחרים, אתה רואה אותם סביב דמויות מדור תלמידי רבי עקיבא. כמו למשל, ההלכה שמצוות עשה שהזמן גרמה שהיא נשים פטורות, אחד מהדברים שנורא בולטים, כתב על זה גינסבורג, הוא הראשון שעמד על זה בפירושו לירושלמי בברכות, שאתה מסתובב לך במרחבי הספרות התנאים, אתה רואה שפותרים נשים באופן מקומי ממצוות, עם כל מיני דרשות. עסקנו בזה שנה שעברה בתפילין. הכלל שמצוות עשה שהזמן גרמה מיוחס במפורש בספרי לרבי שמעון בר יוחאי. הבבלי אחרי זה לוקח אותו ומעלה אותו לראש שמחתו, זה כלל מאוחר, ודווקא אפשר להראות על פי אמות מידה פילולוגיות רבדים מאוחרים במשנת קידושים. לכן מנחם כץ משוכנע שהרובד הוא מאוחר. אז תשאל אותי, אז למה קנה ונוכל את הארץ? אז כאן כבר הליבני, דברים טובים מאוד מהליבני, כתב איזה מאמר ששם הוא טוען ופה בעיקר רואים איך הגישות השונות למשנה, אחת מבטלת את חברתה. כי אם אתה באמות מידה ספרותיות אתה תסתכל בפרק, אתה תוכל להגיד שיש שיקולים ספרותיים לבחור לשון, לאו דווקא שיקולים פילולוגיים. ההנחה של לפצ'ין, למה אני אומר קנה? כי ככה מדברים. אולי אני כותב משתמש קנה כי מבחינה ספרותית, הרי מהו החלק הראשון של, 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 של פרק ראשון בקידושים? מסכת הקניינים. אז מבחינה סגנונית אני משתמש בקנה שאני רוצה ליצור מסכת שמתארת חלויות. לגבי נוכל את הארץ, מנחם קאץ שם יש לו הצעה מדהימה, שפרק ראשון בקידושין הוא נערך על בסיס פרשת גירושין בתורה. כי כך איש אישה, האישה נקנית בשלוש דרכים, ובא אליה וסמאה ויוצאת וקונה את עצמה בשתי דרכים, אחד גט. והוא מראה שם איך, מה סוף הפרשה של גירושין, אולי אתם זוכרים? את התנ"ך, תמיד רגע תנ"ך, יש לי דברים מדהימים
שהיא לא יכולה לחזור אליו.
לא רק שהיא לא יכולה לחזור אליו, אני קורא, תשמעו טוב את הסוף. לא יוכל בעלה הראשון אשר שלך לשוב לקחתה, לא להיות לו לאישה אחרי אשר הוא תמה, כי תועבה היא לפני אדוני, ולא תחתי את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. אז הפרשה נגמרת בנחלה, אז המשנה מדברת בנוכל את הארץ. כלומר, אני לא בא להגיד שזה מכריע או משכנע, אבל אפשר, אפשר לתת הצעה אחרת, זה ודאי, מה עושה לגישה הפילולוגית כאן? אומר שהיא לא הוכחה. כלומר, זה הופך להיות הצעה, כן? כלומר, יש דברים שגישה אחת הסבירה שהשנייה יודעת להסביר אחרת, ולכן הן מתחרות או מערות אחת את השנייה. כן, במובן הזה אני אסכם, אני אסכם. יש היום הסכמה, בוא נסכם כך, יש היום הסכמה שיש משניות קדומות. יש הסכמה כזאת. וגם אני יכול להרשות לעצמי להגיד, לפחות בישיבת עתניאל תהיה הסכמה, שהמודעות לזמן עריכת פרק הוא כלי פרשני. כך למשל, אתן דוגמה של שאלה שעוררנו אתמול, כשלמדנו פרק עשירי במשנה פסחים, מה זמנו של הפרק הזה? אני יצא טען שהפרק הזה מתקופת בית שני, אני טענתי שהפרק הזה לפי מיטב הבנתי הוא מתקופת החורבן, כי לפי מיטב הבנתי בזמן בית שני אין ליל סדר, יש עלייה לרגל בקרומן פסח. בסדר, עכשיו אני יכול להגיד לכם, כתבו על זה, אברהם גולדברג כתב על זה מאמר, חלק רצו לקלוט את זה על שאלות של נוסח, האם גורסים במקדש היו מביאים, במקדש מביאים, האם זה בבינוני, האם זה ב... בסדר, אפשר להתווכח, זה כלי פרשני, אבל מה שבאמת לא מוסכם, והוא לא מוסכם בין היתר כי היום בעולם התעורר מחדש הגישה הספרותית, שפי מיטב ההתרשמות שלי היא זאת שיותר דומיננטית בית המדרש שלנו, עם כל המודעות הפילולוגיה הספרותית פה מנצח. בשנה שעברה זה בלט מאוד איך כולם הלכו לגישה הספרותית פה, והעניין הוא כזה שאין אמות מידה מוסכמות. הייתי אומר ככה, הרבה מאוד מאמות המידה שאפשטיין נתן הם לא כולם עמדות בבחן הביקורת, ולכן אני לא יכול לתת לכם תמונה. מה?
זאת לא סיבה, אני חושב שבגלל שאין לנו ללכת אחר כך לגישה של אפשטיין.
אני מסכים, אני מסכים, אני רק אומר, אתה מסביר למה בשבת עתניאל מעדיפים לגישה הספרותית. אם תרשה לי להגיד, לפי מיטב ההתרשמות שלי, זה לא רק כי אין מה לעשות עם אפשטיין, אלא כי הגישה הספרותית יש לה גם פוטנציאל נוסף, וזה לא דיברנו היום בכלל, הרוב היא לתת משמעות, וזה הגישה הפילולוגית פחות מציעה. אני חושב שהעבודה הפילולוגית זהירה יכולה להציל אותך מדרשנות, או לעזור לך ללכת לכיוון רובד המשמעות בצורה מזוכחת ומדויקת, אבל היא לא נותנת איזה בסיס, לעומת הגישה הספרותית, וזו הקומה השנייה בעבודה של הרב וולפי, שהיא טוענת שיש פה גם הגדים ערכיים ומסרים שהעורך המשנה מעביר באמצעות העיצוב הספרותי, שהוא לא רק אסתטי, אלא הוא בעל אמירות. כלומר, העבודה של הרב וולפיש תמיד מתחלקת לשני רבדים. רובד אחד, בוא תראה את התופעות הספרותיות. רובד שני, עכשיו בוא נגיד מה המשנה מציעה. עכשיו, אני יכול להגיד, הרובד הראשון הוא הרבה יותר מוצק מהרובד השני. והרובד הזה, זאת הסיבה לדעתי, כי באמת גישה ספרותית יותר מתאימה לבית מדרש. באמת שככה. אבל אני אומר, מוסכם שיש משניות קדומות, אבל אמות המידה שהוצאו הן לא חד משמעיות, וחלקם הוגזמו, חלקם אפשר להסביר אותם אחרת. לכן סוף דבר, מה אני יכול לתת לכם כאילו מתנה בסוף החליבה הזאת, הוא שתהיו מודעים שיש משניות קדומות, תדעו שיש אמות מידה מסוימות, אבל תחשדו בהם, בסדר? אנחנו נעצור כאן, אחרי פסח עוד שיעור אחד המשנה, בסדר? שנשלים קצת גם על עריכת המשנה, המגמות, וגם נדבר על גישות מודרניות. בסדר? גישות מודרניות, גם בחקר, גם בפרשנות המשנה. זה ייקח לפחות פגישה אחת, אולי טיפה יותר. חג כשר ושמח.